הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השישים מהלכות בכורות. פרק זה הוא הראשון משלושת הפרקים העוסקים במצוות מעשר הבהמה, וכבר כתב הרמב״ם בפתיחה להלכות בכורות שהוא מביא את דין מעשר הבהמה יחד עם דין הבכורות, משום שאופן הקרבתם הוא שווה והכתוב כללו עמו. בפרק שישי עוסק הרמב״ם תחילה בחובת הפרשת מעשר בהמה ודינו, לאחר מכן באיסור מכירת המעשר, הנאמנות על מומי המעשר, ובחלקו האחרון של הפרק עוסק הרמב״ם באילו בהמות חייבות במעשר. פותח הרמב״ם בהלכה א', מצוות עשה מן התורה להפריש, דיינו להבדיל ולייחד אחד מעשרה מכל הבהמות הטהורות שיוולדו לאדם בכל שנה ושנה. דיינו שאם במשך השנה מא' בתשרי ועד כ"ט באלול נולדו לאדם 10 בהמות טהורות, הרי הוא חייב להפריש מהן בהמה אחת למעשר. וכך בכל שנה שנולדו לו בשנה אחת 10 בהמות, הרי הוא חייב להפריש מהן אחת למעשר. אך באם נולדו לו 5 בהמות בשנה זו ו5 בהמות בשנה שלאחריה, לא חל עליו חיוב המעשר. ואת הבהמה שמפרישים למעשר מקריבים כקורבן בבית המקדש ובשרה נאכל לבעלים וכפי שהתבאר בהלכה ד'. ואין מצווה זו נוהגת אלא בבקר, דהיינו בהמה גסה, פרות ושברים, וצון, בהמה דקה, כבשים ועיזים בלבד, שנוהגת רק בבהמות טהורות ולא בבהמות מאות ולא בחיות ועופות. ואנו לומדים זאת ממה שנאמר בפרשת בחוקותיי, וכל מעשר בקר וצון, כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש להשם. הלכה ב', מעשר בהמה נוהג בבהמות חולין, אבל לא במוקדשים, שבהמות שכבר הוקדשו לקורבן אין נוהג בהם דין מעשר בהמה, ובקודשי קודשים הדבר פשוט, שהרי אינם נחשבים כממונו של הבעלים כלל. אלא החידוש הוא שאף בקודשים קלים הנחשבים כממונו של הבעלים, מכל מקום אין מפרישים מהם מעשר בהמה, והדבר נלמד ממה שנאמר בכתוב, והעשירי יהיה קודש להשם ולא שכבר קדוש. ודין מעשר בהמה נוהג בין בארץ בארץ ישראל ובין בחוץ על הארץ. וכתב התוספות יום טוב, שמסתימה דברי הרמב״ם משמע ששלא כבבחור, שבחור של חוץ לארץ אין מקריבים אותו אלא יאכל במומו, הרי מעשר בהמה אף שהוא מופרש בחוץ לארץ מקריבים אותו לקורבן, שבבחור יש מיעוט מיוחד מהכתוב, למעט שאין מקריבים את של חוץ לארץ. אך המערי קורקוס מסתפק בדבר. ודין מעשר בהמה נוהג בין בפני הבית בזמן שבית המקדש קיים ובין שלא בפני הבית לאחר שבית המקדש חרב. אבל למרות שמצוות מעשר בהמה נוהגת אף שלא בפני הבית, בכל זאת חכמים אסרו לעשר בהמה בזמן הזה, ותקנו שאין מעשרין אלא בפני הבית, כשבית המקדש קיים. וטעם הדבר הוא גזרה שמה יוכלו תמים, שכל זמן שהמעשר בהמה הוא תמים, הרי הוא עומד להקרבה בבית המקדש, ואסור לאוכלו קודם שיקריבנו, ודין זה הוא אף כשאין בית המקדש קיים. ולפיכך בזמן הזה שאי אפשר להקריבו וצריך להמתין שיפול בו מום, שהרי אסור להטיל בו מום בידיים, והדבר יכול לקחת זמן ארוך עד שיפול בו מום, ויש לחשוש שבזמן זה ישחטו ונמצא בה לידי איסור קרת שהוא שחיטת קודשים בחוץ, מחוץ לעזרה, ולפיכך תקנו חכמים שלא לאסר את הבהמות, ואז לא אוכל דין קדושת קורבן על אף אחת מהם, והם אף מותרות באכילה, שאין זה כמעשר דגן שכל זמן שלא יפריש תרומות ומעשרות, הרי הכל טבל ואסור באכילה, הוא כפי שיתבהר בפרק הבא. ואף שהוא מבטל בכך מצוות עשה דאורייתא של מעשר בהמה, הרי יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה, שמכיוון שהם לא אומרים לו לעבור בידיים על איסור דאורייתא, אלא רק שלא לקיים מצווה דאורייתא, והם עושים זאת מחשש שיעבור על איסור חמור של קרת, הרי יש כוח ביד חכמים לעשות זאת, וכפי שביטלו תקיעת שופר ונטילת לולב בראש השנה וסוכות שחלו בשבת, מחשש שמה יטלטל את השופר או הלולב 400 ברשות הרבים. ואם עבר על דברי החכמים, ועשה שיסר את בהמותיו בזמן הזה, הרי זה מעשר שהפרשה חלה, שכן חכמים רק אסרו לעשר משום הגזרה, אך לא ביטלו את חלות המעשר, ולפיכך הבהמה שיפריש קדושה בקדושת המעשר ויאכל במומו, שימתין עד שיפול במום ויהיה מותר לשוחטו ולאוכלו. הלכה ג' הכל, דהיינו כל האנשים, חייבים במעשר באימה, כהנים, לוויים וישראלים. והרמב״ם כתב בתשובה שזהו דבר פשוט שכהן חייב במעשר באימה, שדווקא בחלה ובתרומה הוא צריכה הגמרא למצוא מקור לחייב את הכהן, משום שהיה מקום לומר שכיוון שכל עניינם של החלה והתרומה הוא לתת אותם לכהן, הרי הכהן עצמו ייפטר מהם. אך מעשר באימה שאין לכהן ממנו כלום, אין סברה לחלק בו בין ישראל לכהן. אך הרבינו חננאל סובר שהכהנים פטורים ממעשר באימה, משום שהוא קש מעשר באימה לבחור אדם שכהנים פטורים ממנו. הלכה ד' ודין מעשר באימה, דינה של הבאימה העשירית שהופרשה והתקדשה בקדושת מעשר באימה, שיהיה נשחט לשם קורבן בעזרה, בחצר הפנימית של בית המקדש, וזורקין את דמו זריקה אחת כנגד היסוד, שהמעשר, הבחור והפסח, בשונה מכל הקורבנות, זורקים מהם רק זריקה אחת על קיר המזבח, אלא שצריך לזרוק את הדם על קיר המזבח במקום שיש מתחתיו יסוד. דהיינו בצדדים הצפוני והמערבי, והאמה אחת בצדדים המזרחי והדרומי. ומקטירין את אמוריו, את החלב הכליות ויותר את הכבד, שהם חלקי הבהמה שבכל הקורבנות עולים על גבי המזבח, ושאר כל הבשר נאכל לבעלים בירושלים, כי שאר הקודשים קלים, שנאכלים בכל ירושלים ורק בירושלים, ולא כקודשי קודשים שנאכלים רק בעזרה. וכן דינם כרוב הקודשים קלים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, ואין לכהנים בו כלום, שבשונה משלמים וקודשים קלים אחרים שהכהנים מקבלים מהם את החזה והשוק, בקורבן מעשר באימה אין הכהנים מקבלים כלום, אלא כולו לבעלים, שלאחר הקטרת אמוריו על גבי המזבח, הבעלים מקבלים את כל בשרו לאכילה כמו קורבן הפסח. וכל זה כשהמעשר תמים והוא ראוי להקרבה על גבי המזבח, ובאם היה המעשר בעל מום ופסול להקרבה, בין שנפל בו מום לאחר שיפרישו למעשר, ובין שיפרישו בתחילה במומו, שהיה בעל מום עוד קודם שיצא עשירי והוקבל למעשר, הרי זה אינו קרב לקורבן, אלא נאכל בכל מקום, אף מחוץ לירושלים. ואין צריך לפדותו, אך הוא ניתן רק לאכילה ואסור בגיזה ועבודה. הלכה אי, מעשר בהמה אסור למכור אותו כשהוא תמים, שאז הוא עדיין ראוי להקרבה, משום שנאמר בו בפרשת בחוקותיי, לא יגאל. דאף שפשטות כוונת הכתוב היא שלא ניתן לפדותו, הרי מפי השמועה ששמעו איש מפי איש עד למשה רבינו שקיבלה מהר סיני למדו החכמים, שזה שנאמר בפסוק בנוגע למעשר לא יגאל, אף איסור מחירה בכללו, שמחוץ לפדיה נכללת באיסור אף המחירה, שאינו ניגל דיינו שאינו נפדה ואינו נמכר כלל. וכתב המנחת חינוך שמסתימה דברי הרמב"ם משמע שהמעשר התמים אף לאחר ששחטו אסור למכור את בשרו. ובגמרא בתמורה מבואר שהפודה מעשר לא אילו מעשיו, אך בנוגע למוכר מעשר אין מפורש בגמרא האם מעשיו או אילו, ועל כך כותב הרמב"ם מסברה ויראה לי שאף המוכר מעשר לא עשה כלום, שמעשיו לא אילו כלל ולא קנה לוקח את הבהמה. ולפיכך, מכיוון שהמקח לא חל, הרי אף שהמוכר עבר עליו דאורייתא של לא יגאל, מכל מקום אינו לוקח על כך, שהרי מעשיו לא גרמו למחירה לחול, והרי זה כמוכר חרמי כהנים, חפץ שבעליו אמר עליו הרי זה חרם, שההלכה היא שסתם חרמים לכהנים, ואסור למוכרו אלא יש לתיתו לכהנים, שבאים מחרו לא קנה לוקח, ולפיכך אינו לוקח על כך, וכמוכר אשת יפת תואר, שנשבטה במלחמה, שמותר לאיש ששווה אותה לסתה לאישה, אך אסור לו למוכרה לאחר, ובאים מחרה לא עשה כלום, כמו שהתבאר במקומו בהלכות מלכים, ולפיכך אינו לוקח על כך, וכך גם המוכר מעשר, מכיוון שהתורה אסרה את המחירה הרי אין המחירה חלה, ולפיכך אין המוכר לוקה. ובגמרא במסכת תמורה ישנה מחלוקת בין אביי לרבה, האם כל מילתא דאמר רחמנא לא תעביד, יהיה עביד מענה או לא. דהיינו כל דבר שהתורה אסרה לעשותו ועבר האדם ועשה, האם הועילו מעשיו וחלה פעולתו או לא. שלדעת אביי הועילו מעשיו, שאם לא כן לא היה לוקה, ואילו לדעת רבה לא אילו מעשיו ובכל זאת לוקה משום שעבר על דברי התורה. ורוב המפרשים נקטו שהרמב״ם פסק כאביי, ולפיכך כתב שמכיוון שלא אילו מעשיו בהכרח שאינו לוקה. ואתה מוסיף הרמב״ם בהלכה ואב שאף שמהתורה איסור המחירה של בהימת המעשר הוא רק בבהימת תמימה ראויה להקרבה על גבי המזבח כמו שנתבאר בהלכה הקודמת, אך מדברי סופרים מדרבנן שאסור למכור אותו אפילו כשהוא בעל מום. ואפילו שחוט, אף שכבר שחט את הבהמה, אסרו חכמים למכור את בשרה, גזירה שמא ימכרנו חי. שאם יתירו למכור מעשר באלמום כשהוא שחוט, ישנו חשש שיבואו למכור אותו אף כשהוא חי. משמע שהאיסור למכור אותו כשהוא חי הוא מהתורה. ואף שמדברי הרמב״ם בתחילת ההלכה, משמע שאף האיסור למכור את הבכור כשהוא חי, באם הוא באלמום הרי איסור זה הוא רק מדרבנן, בירו המפרשים שהדבר תלוי, שבאם נפל בו עמום לפני שהוקדש, אין איסור מהתורה למוכרו, והאיסור הוא רק מדרבנן, אך באם הוקדש כשהוא תמים, כבר חל עליו איסור מחירה מהתורה, ואף כשנפל בו מום, נשאר איסור המחירה מהתורה. וזהו הביור בדברי הרמב״ם, שחכמים אסרו למכור את הבכור בעל מום, ואף לאחר שנשחט, גזרה שמה ימכור אותו כשהוא חי, אף כאשר נפל בו המום לאחר שהוקדש, שאז איסור מחירתו הוא מהתורה. אך מחירת התם כשהוא חי כבר נתבהר בהלכה הקודמת שהיא אסורה מהתורה, ומדברי הרמב״ם כאן משמע שבתם האיסור למוכרו אף כשהוא שחוט הוא מהתורה. ממשיך הרמב״ם, לפיכך, מאחר שאסור למכור את בשר המעשר אף לאחר שחיטתו, אין שוקלין מנה כנגד מנה במעשר, שבאם המעשר שייך לכמה שותפים, אין לחלק את הבשר באופן ששוקלים חתיכות בשר זו כנגד זו על כפות המוזניים, כדרך ששוקלין בבחור, שבבחור מותר לחלוק את הבשר באופן זה, ובכל אופן במעשר הדבר אסור מפני שהוא נראה כמוכר, שהדבר נראה שהוא מוכר חלק אחד תמורת החלק האחר, וכיוון שהמחירה אסורה במעשר, אף החלוקה באופן זה אסורה. ומה שבבחור הדבר מותר, משום שבבחור אין איסור מחירה, שרק במעשר אסר הכתוב את המחירה, שרק בו נאמר לא יגאל. וכאמור, משום כך אסרו חכמים את המחירה במעשר, אף כאשר התורה לא אסרה אותו, וכמו בבעל מום לאחר שחיטתו. הלכה זין הוא מעשר בהימה של יתומים, שהופרש מעשרה בהימות שנולדו ליתומים, שנשחט במומו, שנפל בו מום ושחטו, הרי זה מותר למוכרו כדרכו, שמותר למוכרו בצורה רגילה, בשונה מאדם רגיל שאינו יתום, שאסור לו למכור את בשר המעשר הבעל מום כדרכו, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת, והדבר מותר רק באופן של הבלעה, וכפי שהתבהר בהלכה הבאה. וזאת משום שאיסור המחירה של בשר הבעל מום הוא רק מדרבנן, ומפני ישב עבדה ליתומים לא גזרו עליו, שכדי שממונם של היתומים לא ילך לאיבוד, לא אסרו חכמים למוכרו כדרכו. וממה שכתב הרמב״ם שרק המעשר שנשחט במומו מותר למוכרו, משמע שבחייו, אף אם היה בעל מום עוד קודם הקדשתו, שאיסור מחירתו הוא רק מדרבנן, לא יתירו ליתומים למוכרו, ומבאר המערי קורקוס שדווקא בשחות יתירו כדי שלא יסריח הבשר. אך בחי, אין בכך הפסד כל כך גדול ליתומים. וכתב המנחת חינוך שממה שכתב הרמב״ם את היתר ליתומים רק בבעל מום, משמע שמעשר תם שנשחט אסור ליתומים למוכרו, ומכאן שמעשר תם אף לאחר שחיטתו אסור מהתורה במחירה. וכתב המערי קורקוס שבבעל מום שנשחט שיתירו חכמים את מחירתו, מותר גם לשקול מנה כנגד מנה. הלכה ח' מעשר שנשחט במומו, שנתבהר בהלכה ו' שאסור מדרבנן למוכרו, מכל מקום מותר למכור את חלבו, שומן החלב שאסור באכילה ומותר בהנאה, וגידיו שאינם ראויים לאכילה אלא לעשות מהם חוטים, ואורו ועצמותיו שאף הם אינם ראויים לאכילה ומשתמשים בהם לעשיית בגדים וכלים, ולא אסרו חכמים למכור אלא את בשרו בלבד. והגמרא בבחורות מבארת בטעם הדבר שכל האיסור במחירת הבשר הוא מחשש שמא ימכרנו כשהוא חי, וכאשר מוכרים אותו כשהוא חי אין הדרך לחשב בערך הבהמה את החלב, הגידים, האור והעצמות, אלא רק את הבשר שהוא עיקר חשיבותה של הבהמה, ומשום כך אסרו חכמים לאחר שנשחטה רק את מחירת הבשר. ומשמע מדברי הרמב״ם שמעשר שנשחט כשהוא טעם, אסור למכור אף את החלב והגידים, משום שבטעם איסור המחירה הוא מדאורייתא. ואם מכר את הבשר והאור והחלב והגידים, והבליע את דמי הבשר בדמי האור והחלב והגידין, ומכר את הכל בהבלעה, דיינו שהוא לא קבע מחיר עבור הבשר, אלא קבע מחיר יקר על האור, החלב והגידים, שמחיר זה כולל את דמי הבשר, אך הוא קבע זאת רק את דמי האור, החלב והגידין, הרי הדבר מותר, שהרי למעשה הוא לא מכר את הבשר אלא נתנו במתנה, וכן אם היו דמי העצמות יקרים, כגון עצמות של בהימה גסה במקום שנוהגים לעשות מהן כלים ויכול למוכרם ביוקר, והבליע את דמי הבשר בדמי העצמות לבדם, הרי זה מותר, שקצב מחיר רק לעצמות, אלא שאלה את מחירם כל כך, שכלל בהם אף את דמי הבשר, הרי הדבר מותר. אך באם היו דמי העצמות זולים, כגון במקום שאין נוהגים להכין מהם כלים, או עצמות של בהימה דקה שאין בהם כמעט שימוש, ומחירה מפסי ביחס לבשר, הרי לא ניתן להבליע בהן, משום שהדבר ניכר שהתשלום הוא עבור הבשר ולא עבור העצמות. הלכת את הכל נאמנים, כל אדם נאמן להעיד על מומי מעשר, לומר מום זה מאליו בא ולא נעשה לדעת. דהיינו שהמום לא נעשה על ידי בעלה בכוונה, וכך יהיה מותר לשחוט ולאכול את המעשר על מום זה. משום שאם המום נעשה בכוונה, אסור לשחוט את המעשר על מום זה, מאחר שעבר על האיסור להטיל מום בקודשים, וכפי שנתבאר בפרק שני. וכאמור, כולם נאמנים על מומי המעשר לומר שהמום נפל מאליו, ואפילו אילו שאינן נאמנים על הבחור, גם אילו הנוגעים בדבר וחשודים שמא יטילו בו מום ואינם נאמנים להעיד על מומי הבחור. כמו הכהנים שנחשדו להטיל מום בבחור כדי לאוכלו, מכל מקום גם הנוגעים בדבר כבעל הבהמה נאמנים על המעשר לומר שהמום נפל מאליו, וכן רואה אדם מומי מעשר שלו ומתירו אם היה מומחה, שבנוסף לכך שהוא יכול להעיד שהמום נפל מאליו, הרי באם בעל בהמת המעשר הוא אדם המומחה למומים, שנתבאר בפרק שלישי, שכל מום צריך הכרעת מומחה באם הוא מום גמור שניתן לשחוט עליו, הרי יכול המומחה בעל בהמת המעשר לפסוק ולקבוע האם המום שנפל בבהמתו הוא מום גמור, ואין חוששים שמא יפסוק שלא כהוגן כדרך שחוששים בבחורות שלו. והטעם לכך שאף בעל הבהמה שיש לו אינטרס בדבר נאמן לומר שהמום נפל מאליו, ובאם הוא מומחה אף לקבוע שהוא מום שניתן לשחוט עליו, ובשונה מהדין לגבי בכור, ומשום שבאם אדם זה ירצה שבמעשר שלו יהיה מום, הוא יכול לעשות זאת בלא לעבור על איסור כלל, שיטיל מום בכל עדרו, שלפני שאיסר הרי כל הבהמות הם חולין ואין שום איסור להטיל בהם מומים, והוא יכול להטיל מומים בכל הבהמות שבעדרו, ואחר כך יאסר ונמצא המאסר בעל מום מתחילתו בלא שעבר על איסור כלל, והוא צריך להטיל מום בכל העדר, שהרי אינו יודע איזו בהמה תצא עשירית. ואין לומר שהאדם אינו רוצה לעשות זאת, משום שאינו רוצה לקלקל את הבהמות שבעדרו, שהרי המום הפוסל מהקרבה יכול להיות מום קל ביותר, כמו סדק כלשהו בסחוס אוזנו וכדומה. שחוץ מכך שהמום פוסל אותה מהקרבה, אין הדבר פוגם בשווי הכלל. ומשום כך, מכיוון שאם היה רוצה להפקיע את קדושת המעשר מהבהמות, היה יכול להטיל בהן מום לפני שיסר אותם, לפיכך הוא נאמן לומר שהמום נפל מאליו והוא לא יטילו בידיים באיסור, וכן הוא נאמן לקבוע שזהו מום שניתן לשחוט עליו. הלכה יהוד הלוקח תלעים, שקנה 10 ולדות כבשים או יותר שנולדו בשנה זו, דהיינו בשנה אחת, שחל עליהם חיוב המעשר ועדיין לא יסרום בעליהם, או שניתנו לו התלעים במתנה, הרי הן פטורין מן המעשר. מפני שאין הבהמות התאורות חייבות במעשר עד שיוולדו ברשותו, שחיוב המעשר הוא רק כאשר הבהמות נולדו בבעלותו. והגמרא לומדת זאת מהפסוק בפרשת משפטים, בכור בניך תיתן לי, כן תעשה לשורך לצונך, שכן תעשה זוהי קדושה עשויה בידי אדם, והכוונה למעשר בהמה, והפסוק מקיש מעשר בהמה לבחור אדם, וכשם שבחור אדם אינו נוהג בלקוח ובמתנה, שהרי אין מציאות של מקח באדם, כך מעשר בהמה אינו נוהג אלא בבהמות שנולדו בבעלותו. לפיכך, מכיוון שחיוב מעשר הבהמה הוא רק על בהמות שנולדו ברשותו ולא על מה שקנה או קיבל במתנה, השותפים שנשתתפו בבהמות, שני אנשים שעשו הסכם שותפות בבהמות של שניהם, והביא זה אחד השותפים 100 טלאים שעדיין לא התאסרו, וכך גם זה השותף השני הביא 100 טלאים שעדיין לא התאסרו, והרבו אותן ונשתתפו בהן, שנהיו כל 200 הטלאים בשותפות של שניהם, הרי כל 200 פטורין מן המעשר, משום שכל טלה מהן מהמאתיים הרי הוא כמחור, שהרי מתחילה היה שייך רק לאחד מהם, ועכשיו הוא שייך לשניהם, והקונה פטור מן המעשר עד שיוולדו ברשותו. ואף שרק חצי מכל טלה נמכר, הרי כל הטלה פטור, משום שנאמר, העשירי יהיה קודש ודורשים העשירי ולא חצי העשירי. וכן האחים שירשו טלאים מאביהן שמת, אף שיש שם 10 טלאים ויותר שנולדו בשנה אחת ואביהם לא הספיק לעשרם, הרי הן פטורים מן המעשר, מפני שהירושה הרי כמתנה שקיבלו מאביהם. וכאמור, המתנה פטורה מהמעשר. אבל הנולדים להן בשותפות לאחר מכאן מאילו הבהמות, בין לשותפים שהשתתפו בבהמות ונולדו להם אחר כך טלאים מהם, ובין לאחים שהרשו בהמות מאביהם, ומבהמות הירושה נולדו להם אחר כך טלאים, הרי באם נולדו להם 10 טלאים בשנה אחת, הרי הם חייבים במעשר, שהרי טלאים אלו נולדו כבר ברשותם, ואין הם נחשבים ללקוחות בנוגע לטלאים אלו. וכן אם היו שניים שותפים במאות וקנו בהימות ממאות השותפות, וכן האחים שקנו בהימות ממאות הירושה שאף הם האות המשותפות לכל האחים, הרי הנולדים מהן לאחר מכאן, התלעים שנולדו מהבהימות המשותפות לאחר שנקנו חייבים במעשר, שהרי ברשותן נולדו, והרן כאיש אחד. דהיינו שמכיוון שהם שותפים באופן ששניהם הם בעלים בכל החפץ, הרי הם כאיש אחד וחייבים. שבאים לכל אחד מהם היה חלק אחר בבהימות, דהיינו כגון שלאחד מהם היה בכל הבהימות רק את חציים העליון ולשני היה רק את חציים התחתון, הרי הם פטורים ממעשר בהימה, שאז אין הם כאיש אחד, והגמרה ממעטת ממה שנאמר אשר יהיה לך ולא של שותפות. דהיינו באופן שלכל אחד מהם יש חלק אחר בבהימה. אך כאמור בסתם שותפים וכן ביורשים, יש לכל אחד מהם חלק בכל הבהימה, ולפיכך הם נחשבים כאיש אחד והם חייבים במעשר, ולפיכך אף אם נולדו לשני השותפים או האחים רק 10 בהימות באותה שנה, הרי הם חייבים לעשר, ואין צורך שיש שיעור של 10 לכל אחד ואחד מהשותפים. ובאם חלקו האחים והשותפים אחר שנולדו להן הבהימות ברשותן, שלאחר שהבהימות המשותפות שלהם ילדו 10 בהימות בשנה והתחייבו במעשר, הם חלקו ביניהם את כל בהימות השותפות וכל אחד לקח את חלקו, וחזרו ונשתתפו, ואחר כך כל אחד החזיר את חלקו וחזרו להיות שותפים בכל הבהימות, הרי לו פטורין מן המעשר, אף של הבהימות שנולדו ברשותם וכבר התחייבו במעשר, מפני שבשעה שחלקו את השותפות ביניהם נעשו הכל לקוחין, שכל הבהימות נעשו קנויות, שרי מתחילה כל בהימה הייתה שייכת לשניהם, וכשחלקו את השותפות נמכר חלקו של האחד בכל בהימה לשותף האחר, והלקוח פטור מן המעשר, וכשחזרו ונשתתפו, הרי אין זה ביטול החלוקה הראשונה, אלא הרי נשתתפו בבהימות מחדש. ואם כן זוהי קנייה מחדש של כל בהימה שהייתה שייכת לאחד מהם, שעתה היא שייכת לשניהם יחד. ואם כן בבהימות שנולדו ברשותם בעת השותפות הראשונה, וכבר היו חייבות במעשר, נעשו שני מעשי מחירה הפותרים אותה מהמעשר. שקודם כל בהימה שהייתה בשותפות נמכרה להיות שייכת לאחד מהם, ולאחר מכן כל בהימה שכבר הייתה שייכת לאחד מהם נמכרה שוב והיא נעשית עתה בשותפות שניהם, ועדיין לא ילדו להן ברשותן אחר שיתוף זה השני. ולפיכך הבהימות עצמם שחלקו וחזרו ונשתתפו בהם פטורות מהמעשר, שהרי הם לקוחות, אך אם ילדו להם לאחר שנכנסו שוב לשותפות, הרי הוולדות חייבים במעשר. והפטור ממעשר בבהימות השותפות עצמם הוא, אף על פי שחלקו את השותפות, באופן של גדיים שהם ולדות עיזים כנגד גדיים, ותלאים שהם ולדות כבשים כנגד תלאים, שחלקו ביניהם בהימות שהם מאותו המין, ועשרה כנגד עשרה, שחלקו ביניהם מספר שווה של בהימות שהאחד נטל עשרה הוא כנגדו נטל השני עשרה, דהיינו שגם במקרה שהשותפים חלקו ביניהם את הבהימות שנולדו להם בשותפות ונתחייבו במעשר, באופן שכל אחד מהם קיבל חלק זהה לגמרי למה שקיבל חברו, שהוא קיבל 10 גדיים וכנגדו השני קיבל 10 גדיים, וכך גם בתלאים, שהיה מקום לומר שבאופנים אלו אין זו כמחירה, אלא שכל אחד מברר לעצמו את חלקו המגיע לו מתחילה, ואין זה נחשב ללקוח, אלא נשאר עליהם חיוב המעשר. הרי אין אנו אומרים כן, ואף באופן כזה הכל פטורין מן המעשר, והרי הם כלקוחין. הלכה יהודה לאף האחין והשותפין, שהיו שותפים בכסף ובבהימות, ונולדו להם 10 ולדות ברשותם בשנה אחת והתחייבו במעשר, שהם חילקו ביניהם רק את הכספים, אך בבהימות הם נשארו שותפים, הרי הם חייבים במעשר מבהימות אלו, מפני שעדיין לא נעשו הבהימות לקוחין, שהרי הם נותרו שותפים בבהימות, אף שחלקו את הכספים, וכבר נתבהר בהלכה הקודמת שהבהימות שנולדו להם בשותפות, כל זמן שלא חלקו אותם, הרי הם חייבות במעשר, אבל אם חלקו ביניהם את הבהימות, אף על פי שעדיין לא חלקו את הכספים, הרי אלו פטורין מן המעשר. דאף שלא פירקו את כל השותפות שביניהם, מכיוון שחלקו ביניהם את הבהימות, נעשו הבהימות לקוחות והן פטורות מן המעשר. והחידוש הוא שאף אם הכספים היו רוב הממון המשותף שלהם, אין אנו אומרים שמיעוט הבהימות נגרר אחר רוב הכספים, ולא נגמרה חלוקת המיעוט עד שתיגמר חלוקת הרוב, ויהיו הבהימות חייבות במעשר. אלא דמכיוון שאת הבהימות הם חלקו, הרי הם כלקוחות ופטורות מן המעשר. הלכה י' ב', הלוקח 10 עוברים בימי אימן, שקנה 10 תלאים בעודם עוברים, ונולדו כולם בשנה אחת, הרי כולן נכנסים לדיר להתאסר, שהוא חייב לעשרם, שהרי רק לאחר שכבר היו ברשותו, דיינו בבעלותו הם נולדו, ובשעה שקנה אותם עדיין לא היו ראויים להתאסר, והגמרא לומדת מהכתובים שהפטור של הכוח הוא רק אם נקנה בשעה שכבר היה ראוי להתאסר. ומטעם זה, אף אם קנה את התלעים לאחר שנולדו בתוך 7 ימים ללידתם, חייבים במעשר, מכיוון שבזמן זה אין הם עדיין ראויים למעשר, כיוון שפסולים להקרבה עד היום השמיני, וכפי שהתבהר בהלכת התוו. הלכה י' ג' כהן שנפלו לו 10 בהימות בגזל הגר, שהוא קיבל 10 בהימות מדין גזל הגר הניתן לכהנים, שבאם גזל 10 בהימות מהגר וכפר ונשבע ואחר כך מת הגר, ואחר כך הודע הגזלן, צריך לשלם את הגזלה לכהני המשמר, ועל כך אומר הרמב״ם שבאם אחד הכהנים קיבל 10 בהימות מגזל הגר, הרי הבהימות הללו פטורים מן המעשר כדין לקוח, מפני שמתנות כהונה מתנות הן, שמה שזיקתה התורה לכהנים את מתנות הכהונה וגזל הגר בכללם נחשב לגביהם כמתנה, וכבר ביארנו בהלכה י' שהניתן במתנה פטור מן המעשר. ומהרמב"ם משמע שבאם קבלת גזל הגר הייתה נחשבת לירושה ולא למתנה, היה הכהן חייב לאסרם, וכך מבואר בגמרא בבבא קמא. אלא שתמוע שהרמב"ם בהלכה י' כתב שאף האחים שירשו תלעים מאביהם הרי הם פטורים מן המעשר, ובפשטות הוא משום שהירושה נחשבת למתנה, ובירוע לחמישנה והמנחס חינוך, שבאמת יורש חייב במעשר, משום שהיורש נחשב לעומד במקום המוריש, ואינו כלקוח. אך בהלכה י' דיבר הרמב״ם על האחים שירשו תלעים מאביהם, שהם כמה יורשים, ובאופן כזה הם נחשבים כלקוחות והם פטורים מהמעשר. הלכה י' ד' הכל נכנסים לדיר להתאסר, שכל הבהימות שנולדו באותה שנה מכניסים אותם לדיר לצורך ביצוע מעשר הבהימה, שהוא מוציא אותם מהדיר אחת אחת דרך פתח צר, והוא מסמן את העשירית למעשר, וכפי שהתבהר בפרק הבא. והוא מכניס את כל הבהימות למעשר, בין תמימין ובין בעלי מומין. והגמרא לומדת זאת ממה שנאמר בפרשת בחוקותיי בנוגע למעשר בהימה, לא יבקר בין טוב לרע, שרע פירושו בעל מום. וכן כל איסורי מזבח, כל הבהימות האסורות להקרבה על גבי המזבח, כמו רובע ונרבע ומוקצה לעבודה זרה ומחיר כלב וכדומה. שלמדים מהכתוב שכל אלו נחשבים כמום, והרי הם בכלל לא יבקר בין טוב לרע. חוץ מן הבהימות הבאות הפסולות למזבח, שהם הכיליים, בהימה שנולדה משני מינים, כגון מעז וכבשה, והטרפה, בהימה שיש בה מכה או חולי שאינה יכולה לחיות יותר מי"ב חודש, ויוצא דופן, שלא יצא דרך פתח הרחם, אלא בניתוח קיסרי שחתכו את דופן הבהימה והוציאו, ומחוסר זמן, שהוא עדיין בתוך 7 ימים ללידתו, שבהימה כשרה להקרבה רק מהיום השמיני והלאה, שכל אלו פטורין מן המעשר, וכן היתום, דהיינו שמתה אמו או נשחתה עם לידתו, דהיינו בשעת לידתו, שבשעה שנולד אמו כבר לא הייתה בחיים, הרי אף הוא אינו מתאסר. ודברים אלו שכל מיני הבהמות הללו אינה מתאסרות, מפי השמועיין, שכך קיבלו חכמים איש מפי איש עד משה רבינו שקיבלן מהר סיני. והגמרא לומדת שמיני בהמות אלו פטורים מהמעשר מן הכתובים, שמהפסוק שור או כסב או עז כי יוולד והיה 7 ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם, אנו ממעטים כליים מחוסר זמן יוצא דופן ויתום מהקרבה, ולומדים בגזרה שווה ממה שנאמר בהם תחת אמו, ונאמר במעשר וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבת, שכל המקרים הללו פטורים אף מן המעשר. ובנוגע לטרפה, הדבר נלמד ממה שנאמר כל אשר יעבור תחת השבת, פרט לטרפה שאינה עוברת משום שהיא חולה. וכוונת הרמב״ם שהגזרה שווה והלימוד מהכתובים באופן זה נתקבלו בהלכה למשה מסיני. הלכה תתוו, אין הלקוח שנקנה ולא נולד אצלו פטור מהמעשר, אלא אם כן נלקח אחר שנראה להתאסר, שהוא קנה אותו לאחר שהוא כבר היה ראוי למעשר, וכפי שנתבהר בהלכה י' ב' הדבר נלמד מן הכתוב. לפיכך, הלוקח תלעים בתוך 7 ימי הלידה, שאז הם עדיין אינם ראויים להתאסר מכיוון שהם מחוסרי זמן, שעדיין לא הגיע הזמן שבו הם ראויים להקרבה, וכפי שנתבהר בהלכה הקודמת, הרי כשיגיע זמנן היום השמיני ויעשו ראויים להקרבה, חייב לאסרן, שכיוון שאין מחוסר זמן ראוי להתאסר, הרי זה כמי שלקח עוברין ונולדו ברשותו, שנתבהר בהלכה י' ב' שחייב לאסרן. הלכת את זין, כל בהימה שהיא ספק האם בת מעשר היא, דיינו האם היא חייבת במעשר או אינה בת מעשר, הרי היא פטורה מן המעשר, דאף שהכלל הוא שספק הדאורייתא לחומרה, ואם כן יאסר מספק, ואף שלא ניתן להקריבו מספק, כדי שלא יביא חולין לעזרה, הרי יאכלנו במומו. הרי הגמרא לומדת זאת ממה שנאמר, העשירי יהיה קודש. עשירי ודאי ולא עשירי ספק. שמעשר באימה נאמר רק באופן שאפשר לקבוע בוודאות שם עשירי, ולא במקום ספק. לפיכך, תלאים שנתערב בהן תלה אחד שהוא יתום, שמתה אמו נשחטה בלידתה, או לקוח שלא נולד ברשותו אלא נקנה, וכיוצא בהן כל שאר הבהמות הפטורות מהמעשר שנתבערו, הרי אף אם רק תלה אחד הפטור מן המעשר. נתערב בעדר גדול של תלאים החייבים במעשר, הרי כולן פטורין מן המעשר, מפני שכל אחד מהן ספק הוא האם הוא חייב במעשר, וכבר נתבהר שלמדים מהכתוב שבמקרה של ספק לא חל כלל חיוב המעשר. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.